עכשיו עד לראשון לשביעי 2015, אנחנו נמצאים בראשון לרביעי, כי בראשון לשביעי יש מימוש של אג"ח להמרה ואופציות, ואני עולה באחוז ההחזקה. עכשיו מה זה אומר? פה בכרטיס הזה צריך לחשב רווחי אקוויטי, בכרטיס הזה צריך לעשות ריבית אפקטיבית, בכרטיס הזה צריך לשערך שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, בכרטיס הזה צריך לשייך לשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, ובשני הכרטיסים האלו צריך לשערך מול קרן הון אחרי שאנחנו עושים ריבית אפקטיבית. שזה עשינו כבר כמה פעמים. הסדר, כל אחד יעשה איך שהוא רוצה. אני הלכתי לפי שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, אחר כך ריבית אפקטיבית וזמין למכירה, שיעור מול קרן הון, ובסוף רווחי אקוויטי. ברגע שכל היתרות נכונות, אפשר לטפל בהמרה שהעלתה אותי מ-25% ל-40%. כל עוד היתרות לא נכונות, אין לכם מה להמשיך ולטפל בהמרה. מה זאת אומרת? לטפל בכל הכרטיסים, להביא אותם עד ראשון השביעי מעודכנים. כי בראשון השביעי אני לקחתי את כל הניירות ערך שלי והאמרתי אותם. אם לא היה מעודכן פה, אז איך נמצא את התמורה? בסדר? אז נתחיל ככה, שיראו...
Thank you.
טוב, זה היה שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד הנגזרים. השקעה באופציית המרה והשקעה באופציות על. עכשיו אנחנו עוברים לקבוצה השנייה, סמים למכירה. זה השקעה באג"ח. קודם עושים ריבית אפקטיבית על ההשקעה באג"ח וריבית לקבל, ואחר כך אני משלם לקרן. בסדר, אז אני עושה לכם כרטיסים פה של האג"ח, שיהיה לנו מסודר. בדרך אגב, את הריבית על ההשקעה באג"ח מצאנו, כמה הריבית הייתה? 10%. כשרכשנו עשינו ריבית אפקטיבית על האג"ח. לא היינו צריכים, יכלתי, אבל זה סתם עבודה כולה. למי לעשות?
בראשון
לרביעי,
נכון,
הייתה... אז סתם, היית עושה פעמיים, במקום פעם אחת, לא צריך. תכף תראה, אני עושה הכל ביחד. אתה מבין? אין טעם לעצור סתם, לא היה כלום עם האג"ח. מה, אני אעצור, אשרך אותו, ועוד פעם יבוא בראשון השביעי, עוד פעם אשרך אותו? זה עבודה כפולה. לא כדאי. ומה, אתה רוצה לעצור, צריך אותו דבר. אתה פשוט תעשה פעמיים, אותו דבר. תסתכל, התחלנו יתרת פתיחה, יש לי פדיון בראשון לרביעי, נמצא יתרת סגירה, פלאגנם והכנסות מימון לכל התקופה. שמה לעשות פעמיים? מה זה היה נותן לך לעשות פעמיים? עד ראשון לרביעי ומי ראשון לרביעי? אם היה צריך, הייתי עוצר ועושה, אין לי בעיה. אם הייתה המרה, בראשון לרביעי הייתי עוצר ועושה. כי להמרה אני רוצה להגיע עם היתרות נכונות. אם לא הייתה המרה, לא היה כלום, בשביל מה אני אעצור פעמיים? וכל פעם לעשות דרך נוכחי עוד פעם, בשביל מה? אפשר, אפשר, תודה. אני גם לא ביקשתי בשאלה פקודות יומן, אבל שיהיה. לא ביקשתי, תסתכל מה נדרש. רק תנועה, לא. אני לא חייב פקודות יומן. מה? שווי הוגן הולך מול קרדון, אבל עם המס באמצע. שווי הוגן כתוב לכם לכל אחד שח ערב נקוב אגב 1.1. אני פה יש לי 250 אלף, היה לי 500 אבל חצי מפרח. 250 כפול 1.1 זה 275, משווה ל-246.718 וזה השירוך. אני רושם חובה השקעה באגף, זכות התודה למס, פלאג נאמבר קרן. זה זמין למחירה. ברגע שאני מסיים עם זה, נשאר לי רק רפי אקוטי לעשות. בואו, רפי אקוטי מראשון לרביעי עד ראשון לשביעי, וזהו. זהו, זה אומר שאנחנו מוכנים למימוש. ההפרש המקורי, ההפרש בין איזה ריביות?
9%
ל-10%. 19. מה שהיה בראשון לראשון שעשינו הפרש מקורי. יש מקורי אגב. תחזרי להתאמה מספר 1. לא מזיזים הפרש מקורי. מה שהיה מביאות זה הפרש מקורי. למה קוראים לו הפרש מקורי?
Thank you.
עכשיו, מה לדעתכם צריך לעשות בראשון לשביעי? אני עמיתי באחוז ההחזקה מ-25% ל-40%. סטייפ בי סטייפ. איך עושים סטייפ בי סטייפ? כן, אבל איך? איך מחשבים סטייפ בי סטייפ? אתה זוכר? הפרש מקורי זה טוב.
תמורה שקיבלנו.
קיבלנו? אני קיבלתי תמורה. אני קונה, איך קיבלתי?
טבלת
הנחה זה גם מצוין. איך חושבים הפרש מקורי?
אתה רוצה בכמה
אפס? אם על ה-25-40
כמה זה 15? לא, זהו, זה לא עושים 15.
התמורה זה...
התמורה זה מה ששילמתי. שהתמורה פה זה לא רק כסף. אם אני אומרים לי שאמרתי את כל הניירות ערך שברשותי, זה מה שכתוב, זה אומר שאני ויתרתי על זה, על זה, על זה ועל זה. ושילמתי תוספת מימוש. התמורה פה זה לא רק שילמתי. כשאתה בא ואומר לחברה למטה, קחי את המניות, סליחה, קחי את האופציות שלי, וקחי את האג"ח שלי, ותני לי מניות, אז זה לא רק שילמתי כסף, קודם כל השקעה באג"ח עליך. הריבית לקבל עליך. אופציית המרה, השקעה באופציית א', הכל הלך. ושילמתי כסף. על מה שילמתי כסף? תוספת מימוש. זה התמורה. מה האקוויטי הנרכש? איך עושים? לדעתכם, שווי הוגן. איזה שווי הוגן? שווי הוגן זה שיטת שווי מאזני? מה שוויתרתי דיברנו, ויתרנו. מה שוויתרנו זה התמורה. מה האקוויטי הנרכש?
אתה צריך לעשות 40% פחות 15%.
נכנס לכם עוד. מה נכנס? לאן נכנס? מה? מה זה ביקורת? מה?
למה נכנס?
מה זאת אומרת נכנס לחברה? כן, אבל איך מה נשביעים? מה?
40%
כפול
האקוויטי.
איך נשביעים? מה? תגיד לך מה זה נכנס לחברה? מה, היא נוסעה אליה? מה?
איך
נשביעים?
איך נשביעים? איך נשביעים? איך נשביעים?
איך נשביעים? איך נשביעים? יפה מאוד, בדיוק. בסטייפ בי סטייפ בהנפקה. אנחנו תמיד בנינו טבלת הנפקה, גם עכשיו נבנה טבלת הנפקה. זאת לא הייתה השאלה, השאלה איך מחשבים. לא מחשבים מה שהוא אמר בהתחלה, 15% כפול, אלא עושים את האקוויטי רגע לפני ההנפקה של החברה למטה, רגע אחרי, 40% מאחרי פחות, 25% מהלפני. זה לא יוצא כמו 15%, כי האקוויטי שלה משתנה. עכשיו, במה האקוויטי של החברה למטה השתנה? באופן שפקעו, נכון? ומה עוד? ברווח שלה, מה עוד? נו, אז תחליט, האופציות והאגח, מה מוסיפים? תגיד, מה מוסיפים? על אופציות אמרנו שניים, על אגח ארבע, מקסימום. איזה מרכיבים מוסיפים? על אופציות, מה מוסיפים? תוספת מימוש
ושבולים.
ועל אגח? יכולים להיות ארבעה דברים על אגח. אגח, נגיד, משלם, תוספת מימוש ו... אופציה כמרה. כן, צריך לעשות טבלה לפני ואחרי. הטורים האלה שהיינו עושים בשביל ליצור רווח הון, אני עושה את אותם טורים, אבל לא בשביל ליצור רווח הון. בשביל את הלפני, להכפיל ב-25%, את האחרי ב-40, ההפרש בין הטורים יהיה האקוויטי הנרכש. אני מתחיל, לקראת פתיחה, אקוויטי, הרוויחה, פקעו אופציות, ואז מגיע ליום המימוש ואומר, רגע, בעצם מה קרה לאקוויטי של החברה למטה? מה נכנס בפנים? האופציות שהיו הפכו לפרמיה, התגבולים והתגבול האופציות הפכו לפרמיה, היא קיבלה כסף, תוספת מימוש, ואגב, ריבית לשלם, כל זה גם נכנס. ואז אני כופל את הלפני ב-25, את האחרי ב-40, ומוצא את ההפרש המקורי. מה עושה לו? מייחס אותו. למה אני מייחס אותו? ל-15%, אבל למה? לאיזה נכסים? למה?
מה שיש לנו
פה. מה שיהיה זה טוב, אבל מה יש?
מה יש לנו?
מה יש לנו? מה היה לנו? אתה חושב שהכל זה
יכול להיות?
לא נשאר פה חבר.
נשאר.
האגף
נשאר. כמה הערך נקוב האגף נשאר? תעשה חשבון.
375,
אבל למי הוא 300?
75.
300 375 זה אומר.
זה אומר.
75.
75. בסדר, לא, בסדר. רק אומר 75. וגם נשארו אופציות. וגם אופציית המרה צריך לייחס להם. הפרש מקורי על 15% כמו שאמרת. פלאג נאמבר? מוניטי, יפה מאוד. זה סטייפ בי סטייפ. שווי מאזנים. במאוחד אם יהיה עלייה זה תהיה עסקה בין בעלי מניות. חובה מזומן, זכות לאשמש, פלאג נאמבר תהיה למעשה. ושם אני אראה עם אופציות. כי בפקודה שם יהיה גם אופציות. וכמו שאני שם פה אופציות, אז גם שם צריך לשים אופציות. אז זה לא למדת. נלמד משבוע הבא. אני מדבר על שיטת שווי מאזני, זה מה שלמדתם. חלקי באחרי, פחות חלקי בלפני, ולייחס לפי 15%. אם היה פה מנהל רכוש קבוע, כמה הייתי מייחס? הכי טוב זה... טוב, זה יהיה ההנפקה לצד ג' ויש עוד משהו, אבל כבר... קודם כל נעשה את זה, יש איזה עוד משהו שצריך לשים לב, בגלל שהיה מימוש, אבל זה לא קשור להנפקה, זה על הדרך נעשה. עוד משהו קטן, דווקא יפה. מימוש של?
קרן.
מימוש של קרן הון ועוד משהו. יש את ההפרשים המקוריים הראשונים שעשינו על אגח ועל אופציית המרה ועל אופציית הארץ, צריך לממש חלק מהם, זה מומן. נכון? אבל זה לא קשור. כרגע בואו נתחיל את הרגיל. עם תמורה עם כוכבית אקוויטי נרכש עושים שתי כוכביות, זה לא כמו שעשינו עד עכשיו ישר התחלתי עם התורים, זה אני הולך לחשב אקוויטי נרכש ותמורה. Thank you. כן, מה התמורה? כל הכרטיסים האלו, כי אמרתי את הכל כתוב, כן? כתוב שהם ימשה את כל האגח והאופציות שברשותה. אגח, ריבית לקבל, אופציית המרה, אופציות הלאה, בגלל זה התקנתי אותם. עכשיו זה כל הכרטיסים האלה מעודכנים על השקל. לוקח אותם ומוסיף כסף. למה כסף? תסתכלו בנתון 5, כתוב שאם הם רוצים לממן צריך לשלם 15 שקלים. על כל אופציה. כמה אני מימשתי אופציות? 16.5. זה כל מה שיש, נכון? זה הכסף. זה כל זה תמורה. הרי התמורה זה לא רק כסף, זה גם מה שאני מבטר בחוץ לכסף. מה, אגח, אני לא אקבל יותר. ריבית לקבל, אני לא אקבל. הרמות שקוראים לריבית לקבל. השקעה באופציות הלכה, השקעה באופציות המערה, הכל עלה. קבל מניות במקום. כן, מה רצית?
מה של הריבית לקבל
זה השקעה באגח? ביחד זה השווי ההוגן. כן, וזה השווי ההוגן. אתה יכול ללכת במקום לסכום פה לתוך שגירה שעשינו. תמורה עבור המניות. השקעה באגח 271,250. ריבית לקבל 3,750. השקעה באופציית המרה 80,000. השקעה באופציות א' 24,750. תוספת מימוש לאג אחר אין תוספת מימוש. אם היה הייתי מוסיף. עכשיו אקוויטי נרכש, אני עושה שתי כוכביות, שני טורים. כמו שעשינו בהשקעה לפני השקעה אחרי. טורים, שהטורים האלה, אני לוקח את האקוויטי של חברה ב' מתחילת השאלה, מ-31 לדצמבר 2014, מתחיל לעבור על כל השינויים שהיו באקוויטי הזה, עד שאני מגיע ערב המימוש. ערב המימוש אמרתם שנוסף לחברה למטה, אגב, ריבית לשלם, אופציית המרה, כסף, תגבולים על חשבון אופציות א', הכל אני מוסיף באחרי. לפני כופל ב-25, אחרי ב-40. ההפרש בין הטורים, אקוויטי נרכש. כמו שעשינו רווח הון, אבל המטרה עכשיו בטורים היא לא למצוא רווח הון, אלא למצוא כמה חלקי באקוויטי גדל. זה הייתה כן?
כן.
טוב. Thank you. 31 דצמבר 2014 עד ראשון השביעי 2015 ערב המימוש מה היה לה באקוויטי שלה? רבע זה תמיד טוב נכון, שעברו ל... כן, אבל בחברה בית הם תמיד היו בעונה עצמי, למה?
אבל לא לקחת את הגולים
יפה, אתה לוקחת את הגולים ואת הרבע ואז אני מגיע ערב המימוש מתחיל להוסיף באחרי את כל התוצאה של המימוש שאמרנו, זה אגב תדיד לשלם אופציית המרה, תקבולים החשבון אופציית א', אופציית א' כסף, הכל. ואז כופל 25 פה, 40 פה. עושה את ההפרש, מדביק אותו פה. זה כמו התורים, רק אני הולך לחשב חלקי באקוויטי, לא רווח הון. אני לא רשמתי פה השקעה לפני השקעה אחרי, רשמתי חלקי לפני, חלקי אחרי. אז בואו נראה. אופציית המרה שפתחה, תקבולים על חשבון. אופציית המרה ראשון המספרים האלו שאני רשמתי פה, מפה עד לפה, זה הכל חישבנו, איפה חישבנו את זה?
מדרש
אחד. יש לכם פקודת יומן, אפשר להעתיק.
אפשר גם, אפשר גם. רק אני רוצה את ההסבר, ההגיוני, מה נכנס? אתה כבר מסתכל על הון מניות והפרמיה. כשאני ארשום פה הון מניות והפרמיה, בן אדם יושב בבית, הוא לא יבין מה אני רוצה ממנו. למה זה הפרמיה, אתה מבין? כי הפרמיה אנחנו מוצאים אותה כלב נעמי. זה לא להסביר ככה. במבחן, תכתוב לי פה הון מניות ופרמיה, אין לי שום בעיה. אין לי בעיה. אבל מבחינת הבנה, למה הפרמיה היא כלב נעמי? כי בצד החובה, האג"ח הפך להון. והריבית לקבל, הריבית לשלם הפכה להון, והכסף שהם קיבלו, והאופציות. ככה אתה רואה בדיוק כל התהליך, ככה לבוא לשום פה עוד מניות בפרמיה, יבוא בן אדם יגיד, מה זה? מה אתה רושם? למה זה הפרמיה? למה זאת הפרמיה? בסדר, מבחינת זה אמרתי כבר, מי שרוצה לקצר, יש לו, אם יש לו את נדרש אחד, יביא לי פה, יכתוב לי מנדרש אחד את הסכום הזה, או מה? אפילו אתה רוצה לשום עוד מניות בפרמיה, אז לשום את זה בסכום אחד. אין לי בעיה, בהנחה שהוא נכון. יש עוד בעיה פה, שאם אתה בחלק מהמספרים כן נכון, בחלק לא, אתה רושם את הכל ביחד, אז גם לא יבינו מה אתה רוצה מהם. כאילו נגיד שאתה תטעה פה, במקום הסכום הזה תסיר לי סכום ב-200 שקל יותר. יבוא הבודק, יחשב, הוא לא יבין מה, איפה הטעות פה בכלל. איפה טעית? אם טעית באג"ח, אם טעית באופציה, אם טעית בתוספת מימוש, לא תקבל בכלל נקודות. לא כדאי לעשות את זה. אם אתה מפרק, מה אכפת לך? אתה מעתיק מנדרש שלך.
זה לא שלוש שורות.
זה לא... כן, מה עוד? מה צריך לעשות? קניתי 15%, זה ההפרש המקורי, מה עושים לו? מיישים אותו, לפי איזה אחוז? 15, כי זה סטפ בי סטפ, לא טוטל. עכשיו למה לייחס אותו? לכל מה שאפשר, מה אפשר פה?
היה
אג"ח. אג"ח. לכמה אג"ח? אני צריך 75,000. למה היה 750? 375 נבדק כבר. נשאר 375. 300 הומר. נשאר 75. על איזה הפרשים בריביות לעשות בין חברה ב' לחברה א'?
בין 12
ל-9. בין 12 ל-9. נתון 6 תקראו. נתון 6. כמה הריבית היום? 12%. כמה הריבית הייתה בחברה ב'? תשעה, היא לא משתנה. חברה ב' לא משנה את הריבית אף פעם. ואז יש לי הפרש מקורי על האג"ח בין 12 ל-9. ועל מה עוד? אופציות. אופציות א', כמה יש במחזור היום אופציות א'? שהנפיקו היה 100,000 אופציות. שהנפיקו היה 100,000 אופציות. כמה נשאר היום? 50. וכמה אופציית המרה? 75 מואגח אותו דבר. זה אני הולך לחשב על הכל הפרש מקורי, פלאג נאמבר מוניקין 2. ובלי קשר לזה, אחר כך צריך גם להפשיר את הקרן הון, כי זהו, האג"ח כבר, האג"ח מומש. צריך להפשיר את הקרן הון, וללכת להפרשים המקוריים הראשונים שיש לנו, כן? של התגבולים על חשבון אופציות, ושל האופציות, ושל האג"ח, לחתוך מהם 300, חלקי 375 באג"ח ובאופציית המרה, ובאופציות א' 50 חלקי 100. למה? כי הם חושבו אז על הכל. אבל בינתיים הייתה פה המרה, חלק מהאג"ח כבר לא קיים. אני לא יכול להשאיר הפרש מקורי על אג"ח. בסדר. פה זה כבר לא יהיה אוטומטי. למה? בפקיעה זה אוטומטי, ההפרש המקורי עם הריבית האפקטיבית מגיע בדיוק. בהמרה, הוא לא יכול לעשות לך את העבודה, אתה צריך לחתוך.
אתה מבין, למה שמתי בשאלה? גם פקיעה וגם אמרה. להראות לך שבפקיעה, אחר כך מגיע בדיוק כמו שהוא צריך. הוא לא צריך לגעת בו. אתה זוכר ששאלת אותי עם ה-50%?
כן.
פה הוא צריך לחתוך ממנו, אם לא תחתוך, מי יחתוך לך? אתה הולך לתופר ו... טוב, אני יכול למחות פה את הטורים? למרות שזה יפה, אבל... כן. תלכי למדרש אחד. יש לך שם פקודת יומן, אני אגיד לך באיזה התאמה מנדרש אחד. זה מיום רביעי עשינו. התאמה ארבע. תלכי לפקודת יומן שם, אני הסתכלתי על צד החובה, הבאתי את כולו, הוא הביא את צד הזכות. מקום 5 מספרים, הוא הביא 2. מדרש אחד, התאמה 4. כן. בואי נלך להתאמה 4, נראה על מה את מדברת. 65 ומיליון 145, 475. תביא את שניהם, במקום להביא 5 מספרים, הוא מביא 2. אני לא בעד זה. אני חושב צריך להביא צעד החובה, הוא מביא צעד הזכות. כן. מה קיבלת במקום הוויתורים האלו? ויתרת על האגב, ויתרת על הריבית לקבל מס, למה? זה מלכר, תורם, ככה, תרומות? למה ויתרת? לא, עכשיו באמרה, מה פתאום? אתה ביקשת מניות, לא ביקשת כסף. Thank you. למה זה יצא הפרש מקורי חיובי הרגח?
כי יש
לך... זה עולה. יש לך 9% בספרים, היום זה כבר 12%. שמי שיכול לתת לי פקודת יומן אחת שמתארת את כל החישוב שעשינו עד עכשיו. מה פקודת יומן? תסתכלו על הכרטיסים, מה לחייב, מה לזכות. לא שזה פקודת יומן, אבל היא מסבירה את כל התהליך הזה. מה התהליך? מה קרה? אני ויתרתי וקיבלתי. לא הרווחתי, זה רכישה, לא יהיה בו רווח, זה יתאזן, אבל מה נתתי, מה קיבלתי?
ביטלתי
את ההשקעה במניות. לוותר על זה, לוותר על זה, לוותר על זה, לוותר על זה ולוותר על כסף. חובה השקעה בגלולה גדלה, זכות השקעה באג"ח הלכה, זכות ריבית לקבל, זכות השקעה באופציית המרה, זכות השקעה באופציית א', זכות מזומן. ויתרתי על ההשקעות ועל הכסף, קיבלתי מניות. זה הפקודת יומן שמתארת את כל הבלגן הזה. נרשום את הפקודת יומן, אבל צריך להמשיך עוד.
כן,
קודם כל צריך לממש את הקרן הון גם. אם אין השקעה באג"ח, מה צריך קרן הון? וצריך לממש את הפרשי המקורים הראשונים שיושבים לי על אג"ח, על 375, אין כבר 375. כמה יש?
75.
גם על האג"ח, על הראשון אני מדבר. גם על האג"ח וגם על אופציית ההמרה. וגם על אופציות א', צריך גם לממש אותו. הוא יושב שם על כל האופציות. כמה מומשו מהאופציות? חץ. צריך לממש אותם. קודם כל נעשה את הפקודת יומן. Thank you. לא נדרש, אבל הכרטיסים נדרש, אז אני מסביר מה עשיתי.
לא חייבת, אבל עכשיו תשבי, תראי שאני הולך לכרטיסים, מגיל את ההשקעה במניות, מוריד את האג"ח, את הריבית, אז הפקודה מסבירה מה אני הולך לעשות. לא חייבת הפקודות, אלא אם כן מבקשים, אני לא ביקשתי פה פקודות. זה פשוט עוזר.
למה פלאג נאמבר? חישבנו, זה התמורה.
אין שום בעיה, נכון, אבל יש לי את זה כבר.
איזה תחשיב? מהפקודת יומן מה הרווחת? אתה תשב בבית, תבין מה עשיתי, מה זה תמורה, מה זה... מה ויתרתי, מה קיבלתי, זה כל הסיפור. מה הרווחת מזה? לא הרווחת כלום. יכלת לעשות בלי זה. לך לכרטיסים, תגדיל את ההשקעה במניות ב-627,250 ותוריד את היתר. אבל זה פקודת יומן שמסבירה מה קרה, זה כל הסיפור, אתה לא רוצה, לא צריך. כן, מה עוד?
גימול של
האקושי המקורת. כמה אגב ואופציית המרה, כמה אתה מממש באחוזים?
באגב?
באגב, כמה באגב?
באגב, אני אומר את הכל.
לא, לא הכל. 375, נאמר את הכל. כן, אתה רוצה לגמור אותו. אגב ואופציית המרה, 375, אופציית א', 50%. בסדר? צריך לממש את זה, ואז זהו, גמרנו. Thank you. מימוש של ההפרשים המקוריים? מה עם זה? מימשת ההפרשים המקוריים, זה לא מקטין את ההשקעה? למה ההפרשים המקוריים האלה ממומשים? כי מה קרה לאג"ח ולאופציה? מה קרה לאג"ח ולאופציות? אמרו, שווה לך בשאלה הזאת, מה קורה שיש פקיעה בהתאמה מספר 4, ומה קורה שיש מימוש בהתאמה מספר 10? בהתאמה 4 לא עצרנו ממשנו חלק מהפניקים המקוריים, זוכר? מה, זה לא מקטין את ההשקעה? זה מקטין את ההשקעה, מה? מה אתה רוצה, להשאיר הפרשים מקוריים על אגב שכבר לא קיים? הוא יגיד לך אפילו.
לא, מה שאני אומר, בסדר, אבל הקרן יום השאיפון,
זה נכנס לתוך הרבע. קרן מה קשורה? קרן היא על האגב, מה היא קשורה לפה? קרן לא קשורה להפרשים המקוריים, מה זה קשור אחד לשני?
אמרתי
קודם שסך
הכל
השקעתי בכל התמונה 627-250. נו, ותוריד את זה. זה אתה לא רוצה לקחת מכוח, לא? לא מעניין אותך בזה. כן. כי זהו, מאיפה השש שלו שש הזה? תלך להתאמה 9 לרווחי אקוויטי. התאמה 9 לרווחי אקוויטי כוכבי 6-3-6 זה ההפרש המקורי. זה עכשיו 2754, אם אתה רוצה 2754, לך להתאמה 4.
זה לא זז.
לא זז, זה לא זז, ולא ה-8,094 זה. אחר כך, אבל הוא זז. אתה הולך את ההתאמה 4? השקעה אחרי? תראי, אמרתי, תשבי לנו. רואה? בדיוק. מי שרוצה את המספרים, זה התאמה 9, זה מהתאמה 9.
לא,
מה ארבע? זה התאמה 9. זה התאמה 4. זה התמר. התמר. תלכו להסתכל, תסמנו את זה, נו. כמו שאתה אל תחשיב את הארץ 795, שאם אתה לא אוהב אותו, זה לא נורא. אם לא מתאים לך. כן, גם כבר, בסוף בנקו כבר...
זה לא ממש מהותי.
לא מהותי כבר. כן. כן, אתה חישבת הפרשים מקוריים והתאמה מספר 1. על מה חישבנו את ההפרשים המקוריים? על האגה שהיה אז ועל האופציות שהיו אז. בינתיים מומשו, עבדת בראשון השביעי מימשת האופציות ואגה, לא? אתה רוצה להשאיר את ההפרשים המקוריים כאילו לא קרה כלום? רק על האופציות המרן אגב, זהו. לא נגענו על אופציות א', אופציות המרה השארנו חצי, נכון? מתוך החצי הזה עכשיו מומשו עוד. אתה לא רוצה להפחית? אל תפחית. מה אני יכול לעשות? מי יש לשתי פעולות יומן? חבר את הראשונה עם השלישית.
Thank you.
לא קיבלת? זה כל מה שמקרים בכיתה, ראשון שיעורי בית. זה תרגיל שנפתור על הקובץ. נקרא את הקובץ, נפתור תרגיל.
Thank you.
למדנו לפני כמה שיעורים, אני מדלג לעמוד השלישי. העמוד השלישי מדבר על החזקה הדדית של מניות. מה זה החזקה הדדית של מניות? הדגל מגדיר החזקה הדדית של מניות כמצב שבו חברת בת מחזיקה במניות של חברת אם. חברת בת מחזיקה במניות של חברת אם. בדרך כלל מי שלח אותה לקנות? חברת האם. חברת האם יכלה לקנות בעצמה גם. למדנו, רכישה עצמית של מניות. למה היא שלחה את חברת הבת לקנות? קודם כל, עד שנת 2000 בישראל אסור היה לחברה לקנות את המניות של עצמה. עד שנת 2000 זה לא לפני כל כך הרבה זמן, היו שולחים תמיד את חברת הבת. כי חוק החברות לא היה חוק החברות, היה פקודת החברות עוד מהמנדט. רק שינו אותה בשנת 2000 לחוק החברות. אי אפשר היה. ולמה בכל זאת היום שאפשר עושים את זה? יכול להיות שאני חברת האם אין לי כסף. בחברת הבת יש כסף. עכשיו אם יחלקו דיווידנד, גם המיעוט ירצה. אני משתמש בחברת הבת, בכסף שלה, קונה את המניות שלי, ואז המיעוט לא יכול להגיד כלום. כלומר, אם נחלק דיווידנד, יבוא המיעוט, יגיד שמעתי דיווידנד, תן לי. ככה אני משתמש בחברת הבת, יש רק כסף, אני קונה את המניות של עצמי, המיעוט לא יכול לדבר כלום. מה אני יכול להגיד? אני חברת האם. בקיצור, אני משתמש גם בכסף שלו כדי לקנות את המניות שלי. שלא נדבר על מצב שחברה ב', אם היא תחלק דיווידנד, יכול להיות שהוא חייב במס. נגיד, אם בחוק עידוד השקעות הון, אם היא מחלקת דיווידנד, היא חייבת במס. אז אני משתמש בחברת הבת כדי שתקנה את המניות שלי. עכשיו, מה שהסתכלתי בהתחלה זה שני סרטוטים, כדי להראות לכם שזה החזקה הדדית, כי ב' היא חברת בת של א', וא' שלחה אותה לקנות 40% מהמניות, ואילו פה זה לא החזקה הדדית. זה לא החזקה הדדית, זה שיטת שווי מאזני, אני מדבר רק על חברת אם וחברת בת. מה עושים במצב כזה? אפשר להגיד אחר כך, אבל זה לא מה שאני עכשיו מנסה להגיד, כי התקן מדבר רק על המצב הזה. עכשיו, שיש מצב כזה של החזקה הדדית, עולות שתי שאלות שצריך לדון בהן. השאלה הראשונה היא, שאתה מאחד את חברה ב' א', מאחדת את ב', עושה מאזן מאוחד. בחברה ב' יש מלאי, יש רכוש קבוע, יש נדל"ן להשקעה, אבל יש גם השקעה בחברה א'. יש גם השקעה בחברה א', מה לעשות, היא קנתה. היא קנתה מניות בחברה א', מה היא תרשום? פרח, היא רושמת השקעה בחברה א'. עכשיו אתה מאחד אותה, נתקל בסעיף הזה, מה תעשה איתו? שאלה הראשונה היא האם להציג אותו כנכס, מה לעשות? בית קנתה, יש לה נכס. או, לבוא ולהגיד זה בעצם לא נכס. כי א' שלחה את ב' לקנות את המניות שלה, ולכן זה כאילו א' קנתה את המניות שלה. ואם א' קנתה את המניות שלה, היא לא רושמת נכס, מה היא רושמת? הפחתת הון. איך קוראים לה הפחתת ההון? נכנס לאוצר. כלומר, למעשה יש פה שאלה הצגתית. האם אני במאזן המאוחד מציג השקעה של ב' במניות של א', או בכלל אומר, לא, זה הפחתת הון, כי א' שלחה את ב' כדי לקנות את המניות של א' בחזרה, ולכן זה כאילו א' קנתה את המניות בחזרה. מה שהיה 32 אומר במפורש, רק מניות באוצר. זה לא נכס. כי הקבוצה לא קנתה את זה כדי להפיק צורה. הקבוצה קנתה את זה כי חברת האם רוצה לרכוש את המניות שלה ולשים אותן באוצר. עכשיו היא יכלה לעשות לבד משיקולים שלה, היא שלחה את חברת הבת, זה צריך להיות אותו דבר. זו סוגיה ראשונה. הסוגיה השנייה היא, תלך על הסרטוט הזה, קודם כל החצים פה. א' מחזיקה בבית 40%, המיעוט בבית הוא, סליחה, 60% המיעוט בבית הוא 40. לא להתבלבל עם זה, זה משהו אחר, זה בית מחזיקה בא', זה לא קשור למיעוט. מה השאלה השנייה שעולה? המיעוט הוא מיעוט בבית. הוא רואה שבית קנתה 20% מא'. כלומר, המיעוט למעשה מחזיק באופן עקיף 8% מא', 40 כפול 20. יכול לבוא המיעוט ולהגיד, תראה, תהיה לי רווחים גם באלף, אני מחזיק גם באלף. כלומר, אני לא מחזיק רק בבית, כי בית לקחה את הכסף שלי, הלכה והשקיעה באלף. למה אתה לא רוצה לתת לי רווחים? תעשה שיטת שווי מאזני. שבית תעשה שיטת שווי מאזני על ההשקעה באלף, ואז הרווח שלה יתנפח, ואני אקח חלק מהרווח של בית, כמו תמיד, אבל בתוך הרווח של בית יהיו גם רווחים של אלף. בתיאוריה החשבונאית לעניין השאלה הזאת יש שתי שיטות. שיטה אחת קוראים לה שיטת החלוקה המסורתית. שיטת החלוקה המסורתית גורסת שמגיע למיעוט רווחים גם באלף, לא רק בבית. ולכן מה שקורה פה זה שאלף רוצה לגעת רווחים מבית, ובית רוצה לגעת רווחים מאלף, כי המיעוט שלה לוחץ עליה שתביא רווחים, ואז נוצרת לולה אינסופית. מה שצריך לעשות לפי גישת החלוקה המסורתית זה להציב שתי משוואות בשני נעלמים, כי א' רוצה רווח של ב' וב' רוצה רווח של א'. זה גישת החלוקה המסורתית שאומרת למיעוט מגיע רווח בחברה א'. למה? לקחו את הכסף שלו, השקיעו בחברה א', מה עכשיו לא הייתה לפצועה? השיטה הזאת בוטלה, הייתה קיימת, באה לפרס עד 2002, ביטלו אותה. לא התקבלה, או לא שלא התקבלה, הייתה ודחו אותה. למה דחו אותה? כי ה-IFRS אומר דבר כזה, חברה ב' לא קנתה את המניות של חברה א' כדי להפיק תשואה. חברה ב' קנתה את המניות של א' כי היא נאמן בידי חברה א' לעניין החזקת המניות. צריך להסתכל על זה לא כחברה ב' הלכה וקנתה נכס, שהקבוצה עשתה הפחתת הון. הקבוצה כקבוצה עשתה הפחתת הון ולא קנו נכס. ולכן המיעוט, אם הוא יבוא ויגיד לך, תהיה לי רווח, תגיד לו, מה, אין לי נכס במאזן המאוחד, יש הפחתת הון, על הפחתת הון אין רווח, לך. זה הרעיון. זה גישת החלוקה המסורתית שהייתה קיימת. עד 2002, היינו מלמדים גישת חלוקה מסורתית, הם עושים שתי משוואות, נעלמים, מחלקים את הרווח. הגישה השנייה שהיא הגישה המקובלת נקראת גישת מניות באוצר. גישת מניות באוצר אומרת, אדוני, זה הפחתת הון, אין שום רווח, אתה תקבל רווח בבית, נקודה. זה שבית השתמשה בכסף שלה כדי לקנות את המניות של א', זה תוצר של זה שא' היא שולטת. מה לעשות? בגלל זה היא שולטת. אם היא לא שולטת, לא יכלה לשלוח את בית לקנות את המניות. ולכן, לבוא ולהגיד, מגיע לך חלק מהרווח, זה אומר שכאילו בקבוצה אנחנו מתייחסים למניות של א' כנכס. וזה לא הגישה, הגישה היא שהפחתת הון, לא צריך לתת רווח. ולכן גישת החלוקה המסורתית כבר מזמן בוטלה, ובמקומה גישת מניות באוצר, לשמחתכם, כי אם אני עושה מניות באוצר זה 6-5 שיעורים רק על המשוואות האלה. ולכן מניות באוצר זה השיטה הכי קלה, לא עושים כלום. ומאזן של חברה ב', ההשקעה באלף, במאזן הנפרד של חברה ב', ההשקעה באלף תוצג לפי שיטת עלות, לא זזה, קבועה, כאילו זה מכשיר עוני. כאילו זה מכשיר עוני, קבוע. ואז שאתה מאחד, אתה לוקח מהמאזן של ב' את ההשקעה באלף, עם אותו סכום שהיא שילמה אז, לוקח, מדביק אותו בעון העצמי. בניקוי, מניות באוצר. זה בגדול הרעיון. ולכן, לתת למיעוט רווח מאלף לא קיים בחשבונאות. אולי יזירו את זה פעם, אני לא יודע, אבל כרגע זה לא קיים. אני מסביר לכם אבל גם את הרעיון, איך הגיעו לחלוקה מסורתית? הרי המיעוט יכול לבוא ולהגיד, אתה לקחת כסף שלי, במקום להשקיע בפקם או להשקיע במניות של חברה אחרת, אתה הולך משקיע במניות של חברה א', מה, לא מגיע לתשואה? זה, חלוקה מסורתית זה הרי הייתה גישה מקובלת כל השנים, היה לה היגיון. שאתה, אם אתה רוצה לחלק את הרווחים של הקבוצה בין הבעלים לבין המיעוט, אתה לא יכול לקחת כסף מהמיעוט ולהגיד לו, לא, זה אני קניתי את המניות שלי, זה לא מגיע לך. אם אתה רוצה באמת לחלק אמיתי, המיעוט צריך לקבל. עכשיו, חברות לא אוהבות את גישת החלוקה המסורתית. כי מה הוא עושה לרווח של הבעלים? הוא נוגס ממני, זה לא טוב. ולכן מה שלא טוב, לא טוב. גישת מניות באוצר. גם לגישת מניות באוצר אני יכול להצביק אותה. להגיד שב' לא קנתה את המניות של א' כדי להרוויח, אלא הקבוצה עשתה הפחתת הון, וחברה א' יש לה את הפריבילגיה להחליט מה עושים בכסף של הקבוצה, ולכן לא מגיע למיעוט כלום. אפשר להסביר, אני יכול להסביר את זה ככה, אני יכול להסביר את זה אחרת. בקיצור, לחברות לא מתאים חלוקה מסורתית, כי המיעוט נוגס לי ברווחים, ולכן פשוט לא עושים עם זה כלום. ההשקעה של ב' באלף תוצג במאזן המאוחד על פי העלות שלה, תחת הכותרת, בתוך ההון העצמי, תחת הכותרת בניקוי מניות באוצר. יש שתי הבעיות הראשונות. אחד, מתי יש הרזקה הדדית ואיך מציגים את ההשקעה במאזן המאוחד, אמרנו מניות באוצר. שתיים, האם לתת למיעוט בבית רווחים באלף? לא, לא נותנים לו. מפה יוצא שבית לא עושה רווחי אקוטי על אלף, היא עושה שיטת עלות. זה בגדול הרעיון. עכשיו, איך זה נראה מבחינת מספרים? תלכו לעמוד הראשון, שתיים, שלוש, עמוד רביעי למטה. בכל הקובץ, עמוד רביעי למטה, עשיתי לכם דוגמה קטנה, אנחנו נפתור כמובן שאלה על הלוח, כדי להראות איך זה עובד מבחינת ההצגה. כתוב לכם שהמיסום מניות באוצר, סעיף א'. דוגמה, חברה א' מחזיקה, זה הדוגמה שמסוכנת על הלוח, חברה א' מחזיקה 60% מהמניות של חברה ב'. החל מתאריך ההקמה, בראשון לראשון 2012 ב' רכשה 20% מהמניות של א'. עכשיו אם אני סוקר את המאזנים של כל חברה, באלף יש חייבים, השקעה בבית, זכאים, הון מניות פרמיה ועודפים. ובבית יש חייבים, השקעה בחברת האם, כי היא משקיעה בחברת האם שלה, היא קטן מניות של חברה א', זכאים, הון מניות פרמיה ועודפים. עכשיו אני רוצה לצאת מפה ולהגיע למאזן מאוחד. זה בעמוד הבא, איך אני מגיע למאזן מאוחד? חייבים ונצרפים, כמו שלמדנו. השקעה בחברת הבת, השקעה של א' בב' לא קיימת, כי אני לוקח את כל הנכסים וההתחייבויות של חברת הבת, מה נצטרך השקעה? השקעה בחברת האם, זה אני לא מציג את זה, כתבתי יוצג כהפחתת הון. מי שרוצה ילך להון העצמי ויראה, מתחת לעודפים, כתבתי מניות באוצר. כלומר, למעשה ההשקעה של ב' בא' לא מתבטלת, היא עוברת דירה. מהנכסים לתוך ההון העצמי, כי אני מתייחס לזה כאילו הקבוצה קנתה את מניותיה בחזרה. זכאים זה מצרפי, הון מניות פרמיה זה רק של חברת האם, זשמש כמובן מתחת לחלק של האם, וככה למעשה מציגים את המאזן. פשוט מה שאני מנסה להסביר זה שעם ההשקעה של ב' בא' לא עושים כלום, לא משערכים אותה, לא עושים רווחי אקוויטי, פשוט במאזן המיוחד אני לוקח אותה ומעביר אותה דירה להון העצמי וכותב מניות באוצר. כאילו חברה א' הלכה וקנתה את המניות שלה. זה שהיא השתמשה בחברה ב', אז מה אם השתמשה בחברה ב'? היא שולטת בה, יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אם המיעוט פה יבוא ויגיד לי, לקחת כסף שלי והשקעת ואתה לא נותן לי, נכון? לא נותן לך. למה? כי אני שולט, אני אעשה מה שאני רוצה. זה גישת מניות
באוצר.
היא מחרות, זה אחרי ההפסקה. אם היא מחרות, צריך לנוע. יש לך את כל הגישה, כל הבעיות. רואים והם מוכרים, ואם א' מוכרת את ב' ואם ב' מוכרת את התמניות של א'. הכל יהיה בסדר. קודם כל הסברנו את העיקרון של גישת מניות באוצר. אחר כך מתפלפל פה עם דיבידנד ומחירות ו...
שמה? לא, זה היה לי. כן.
אני בדיוק עכשיו, זה נפל לי טוב, אני בדיוק עכשיו מתרגם לפחות מ-US GAAP לאינדיאן GAAP.
כן.
באמת באינדיאן GAAP הם...
מה, הם לא עברו ל-IFRS?
לדוגמה, כאן, הם רושמים את המניות לא כמניות באוצר, אלא כנכס.
באמת?
למה? מה יכול, אז זהו, אז כאילו, אתה מצא, עשינו...
אם זה כנכס, אז אולי מגיע גם רווחי אקוויטי.
בדיוק.
הם עושים רווחי אקוויטי?
יכול להיות שלא, תשמע, קיבלנו הוראות...
יש לך חלוקה מסורתית. צריך להציב שתי משוות. A גדול שווה A קטן ועוד 60% מ-B גדול. B גדול שווה B קטן ועוד 20% מ-A גדול. B גדול ו-A גדול זה הרווח שייצא לך בסוף, אחרי שלקחת מהחברה השנייה. A קטן ו-B קטן זה הרווח שלך בדוחות הנפרדים. שמה ההיגיון? A גדול זה הרווח הכולל של א', שווה A קטן, ועוד...